התשובה, אורות התשובה וכו'. ובספר מאמרי הראייה יש הרבה מאמרים שהם בעצם נאומים של הרב או דברים שהוא כתב, שיש במאמרים האלה יסודות עצומים. יסודות עצומים גם להבין את התקופה, גם להבין את עצמנו, גם בהלכות כלל וגם בהלכות פרט. אז מזה כבר כמה שנים האמת אני רוצה להגיע לזה ולא מצליח, אז אולי הנה עכשיו זה איזה פתח להתחיל ללמוד את ה... ככה, מדי פעם מאמר פה, מאמר שם. כמובן אני אבחר בעזרת השם את המאמרים, הכל חשוב, אבל את המאמרים שאולי יותר נוגעים אלינו, ולכן יהיו שיעורים שהם יהיו שיעור אחד, כלומר נושא שיהיה שיעור אחד, ויהיה נושא שיתפרס על מספר שיעורים, נראה לפי הצורך. אז המאמר הראשון שחשבתי שאולי כדאי לעסוק בו, כי הוא מאוד מאוד חשוב להבנת הימים האלה בכלל, הוא המאמר שנקרא לתקופת המעבר. על המאמר הזה יש הרבה מקבילות בכתבי הרב. לא רציתי להעמיס על הדף, ואני באמת לא רוצה להתפזר הרבה יותר ממאמרי ראייה, אבל יש כאן עוד מקור אחד בשמונה קבצים כרך א', ששם אולי יש יותר העמקה, אם אפשר לומר, של המאמר הזה שמופיע במאמרי ראייה. אז אנחנו נעסוק בסוגיה הזאת, אני מאמין שזה ייקח לנו פעם עד שלוש פעמים, נראה איך נתקדם. אולי נגיד פעמיים שלוש זה הגיוני לעמוד במשימה הזאת. אולי איזשהו רקע מאוד מאוד כללי. אנחנו יודעים שכל המעברים קשים. כל מעבר ממצב למצב, או מזמן לזמן, או מתקופה לתקופה, הוא מעבר קשה. למשל, ניתן דוגמה פשוטה. מעבר בממד הפיזיקלי, מעבר ממצב של מנוחה למצב של תנועה, הוא דורש השקעת הרבה יותר אנרגיה מאשר מעבר מתנועה איטית לתנועה מהירה, למשל. מעבר משינה לערנות, או מערנות לשינה, הוא מעבר שדורש מאמץ. מעבר שקשור ממקום למקום, למשל, דוגמה, אם הבית הוא רשות היחיד של האדם, וניתן כותרת עקרונית, וביתי הוא מבצרי, כלומר, הבית הוא המקום שבו האדם מרגיש כבעל הבית. הוא בעל הבית. והחוץ, רשות הרבים, יש לה את צורת החיים שלה, את צורת החשיבה שלה. אנחנו יודעים בדיוק מה זה רשות הרבים, במובן של השפעות סמויות וגלויות וכו' על זה הדרך. המעבר מרשות היחיד לרשות הרבים, כלומר מהבית אל הרחוב, או להפך, מהרחוב אל הבית, המעבר הזה הוא לא מעבר פשוט, ולכן באמת אנחנו קובעים מזוזה. על פי התורה, צריך לקבוע מזוזה בפתח של המעבר. ולא סתם אנחנו מנשקים את הפלסטיק שכתוב עליו אותיות שינדה לדיוד, שאומר דלתות ישראל, אלא הפרשיות הכתובות במזוזה, אם אנחנו נעמיק בהן נלמד אותן, הן בעצם הפרשיות שמאפשרות לנו לעבור נכון את המעבר הזה, מרשות היחיד לרשות הרבים, ומרשות הרבים לרשות היחיד. או למשל, כשאנחנו מדברים על תקופה, אנחנו בחיים שלנו, כל אחד באופן אישי, עובר כל מיני מעברים. נתחיל אולי בדברים יחסית, לא הייתי אומר שוליים, אבל דברים יחסית קטנים ודברים יותר עמוקים. למשל, ילד עובר מגן לבית ספר. אפילו ברמה הכי טכנית, מי להיות הילד הכי גדול בגן, הוא פתאום נהפך לילד הכי קטן בבית ספר. זה מעבר לא פשוט. מסיום 12 שנות לימוד, הוא עובר פתאום לאיזושהי מערכת של חיים יחסית עצמאית. הוא כבר לא כפוי. או מצבא לאוניברסיטה, או לעבודה. מהאדם שמפרנסים אותו לאדם שמפרנס את עצמו. ניתן לו דוגמה יותר משמעותית. אדם שעובר ממצב של רווקות למצב של נישואין. תקופת המעבר הזאת היא לא פשוטה בכלל. בקיצור, כל החיים שלנו הם חיים שבהם אנחנו עוברים מעברים מפרק לפרק, מזמן לזמן, מתקופה לתקופה, ממקום למקום, ממצב למצב וכו'. והמעבריות הזאת היא לא פשוטה בכלל. ולכן אמר השפת אמת בלשונו, כל הפתחים צריכים שמירה. סוף ציטוט. כלומר, פתח של משהו, שהוא מצד אחד סיום של תהליך, או מקום, לא משנה, ומצד שני הוא התחלה, הוא פתיחה חדשה לדבר חדש, הפתחים צריכים שמירה. זה הסדר. הוא הולך לכל מיני כיוונים אחרים קצת. הוא מזכיר את סוגיית המזוזה. כל זה, אם כל זה נכון, ברבדים של אדם פרטי. כלומר, שאדם פרטי, כשהוא עובר את המעברים האלה, הוא צריך הדרכה, הוא צריך הכוונה, הוא צריך לדעת מאין הוא בא ולאן הוא הולך, ואיך לעשות את המעבר הזה בצורה נכונה. אם זה נכון ברמה של פרט, קל וחומר זה נכון ברמה של עם. כשעם חי בתקופה של מעבר, כלומר, כשעם עובר ממדרגה מסוימת למדרגה אחרת, וכשהאנושות והעולם נמצאים בתקופות מעבריות כאלה, וכשיש עם שהוא תמצית האנושות, עם ישראל, שהוא אמור לתקן את כל העולם, והוא בעצם מעביר את כל העולם את התהליך שהוא בעצמו עובר. כלומר, תוך כדי גיל ההתבגרות שלו, הוא מבגר את העולם. אז המעברים האלה, הם צריכים הרבה יותר הדרכה, הרבה יותר הכוונה. ועל הרקע הזה, באופן כללי מאוד, כתב הרב את המאמר הזה, שנאמר בערך לפני, אם אינני טועה, 85 שנה, אפשר לבדוק את זה. תפרש עין א' בעיתון, עיתון העברי. נגיד כ-90 שנה. בערך.
96 שנים.
כמעט 100 שנים. טוב, והדברים האלה נכתבו אז, אבל הם רלוונטיים מאוד מאוד להיום. אז בואו נתחיל. אנחנו נקרא את שתי הפסקאות הראשונות, וננסה היום טיפה להבין את הדברים. כל מה שהעולם מתבשם, אמרנו פעם, זה לא מתבסס, זה מתבשם. תכף נראה מה המשמעות של המילה הזאת. בכלל, הרב חוזר על סוגיית ההתבשמות פעמים רבות מאוד. זה נקודה מאוד עקרונית אצל הרב, סוגיית ההתבשמות. כל מה שהעולם מתבשם, ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום שורר בדרך הכרח בנטייה טבעית בכל החי אשר על פני האדמה ובכל מלוא היקום. בכל מקום שחיים נמצאים שם, במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום לא בהכרעה טבעית, כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. תכף ומיד, כשהשכל מתעורר אפילו מעט, אף על פי וגם מפני זה שעדיין איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף את דרך החיים, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר. וגם זהו לטובה ושכלול, כדי שמתוך חפץ הקיום הכללי שאיננו זר גם לשכל, יעזר בזה גם הוא, והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה, ימהר על ידי זה ויבוא ויתבסס על המצב הקודם. כאן זה יתבסס. עד שלא יגיע אותו הרושם השלילי למידה גדולה מאוד. תכונת השכלול של האדם בייחוד לא תיתן לו להישאר לעולם במעמדו הטבעי. הוא מתרומם ועובר אל מדרגת ההכרה ומאבד בה הרבה מסגולותיו של האינסטינקט. שהוא, האינסטינקט, אומנם יותר בטוח במהלכו, ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים, אבל סוף סוף מסגל הוא לו אותן עצמן בצורה יותר יפה ומשוכללה. בכל זמן שהאדם וכל החיים נתונים במעמדם הטבעי, פועל עליהם האינסטינקט של שמירת הקיום והמשכת ההוויה. וכל מה שהם מתחילים להיות יותר בעלי תרבות והכרה, אינם צריכים לעשות את המעשים הקודמים בעצמם, לא מתוך דחיפה פנימית עיוורת, כי מתוך הכרה פנימית ברורה. טוב. הנקודה הזאת, העיקרון הזה, הוא עיקרון יסודי מאוד מאוד. אומר כאן הרב כלל גדול, החיים, תכף ננסה לתת כמה דוגמאות, החיים גם ברמת הפרט, כלומר האדם כפרט, וגם ברמת העם, כלומר עם ישראל, וגם ברמת העולם, כלומר האנושות כתמצית העולם, כל המגמה העולמית הזאת, היא בעצם מגמה שאפשר להכליל אותה בכותרת ראשית אחת. המעבר מאינסטינקט להכרה. ניתן דוגמאות פשוטות. כשהילד נמצא ברחם אמו, אז הוא, נקרא לזה באופן שטחי, חסר אישיות, כמעט. כשהתינוק, העובר, נמצא ברחם אמו, הוא חסר אישיות. כשהוא נולד, מתחילים לטפל בו ברבדים הפיזיים. אחרי זה מתחילים לדבר, כן, דואגים לו לחום הגוף, לאוכל, לחיתול נקי וכו'. אחר כך מתחילים לטפל בו בממד היותר מוסרי, נפשי. מתחילים לדבר איתו שזה לא יפה להיות כזה אגואיד שדואג רק לצרכים של עצמו, אלא גם אולי לוותר לחברים שלו בגן וכו'. אחר כך, כשהוא מתקדם טיפה, אפשר כבר להתחיל להקנות לו ידיעות שכליות, ומאלה גם ערכים. ואחר כך, כשהוא מגיע לגיל 13, אז הוא מסוגל כבר להגיע לחשיפה הממשית של הנשמה שלו, בין 13 למצוות. ואז מופיע בו יצר הטוב. כלומר, הסדר שבו האדם מתפתח ברמה המעשית, לא ברמה היסודית. ברור שברמה הפנימית הכל מתחיל מהנשמה. ברור. אבל ברמה של הופעת החיים המעשית, איך זה מופיע בפועל? קודם כל, חוזק הגוף, אחרי זה חוזק הנפש, אחרי זה חוזק השכל, אחרי זה התגלות הנשמה. זה הסדר. אותו דבר ניקח דוגמה כללית, בריאת העולם. זה לא מקרה שהקדוש ברוך הוא ברא אחרון את האדם. כי לפני שמגיעים לקומת האדם, צריך להכין את קומת החי, הצומח והדומה. זה הסדר. נעלה עוד קומה אחת. כשאנחנו מסתכלים על העולם בפרספקטיבה של היסטוריה, נגיד בפרספקטיבה של 1,000 שנה, אין ספק שאנחנו חיים בעולם שבו ההכרה השכלית תופסת הרבה יותר מקום מאשר לפני 1,000 שנה. כלומר, היכולות השכליות של האדם והפיתוח המעשי של השכל הזה, נקרא טכנולוגיה, הוא הרבה יותר מתפתח, וכל החיים שלנו, כביכול כלפי חוץ, בצורת החיים המעשית, השתנתה לגמרי, מאשר כשהעולם היה פחות בעל הכרה שכלית. אני רוצה טיפה לתת לזה גוון, נקרא לזה פרשני. הזכרנו את ההערה הזאת בהזדמנויות שונות. המשך חוכמה שם לב שכשאנחנו מתבוננים בבריאת העולם, אז אנחנו מגלים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הדומם הצומח והחי, נאמר בסוף הבריאה הזאת, וירא אלוקים כי טוב. כשהוא ברא את האדם, לא נאמר וירא אלוקים כי טוב, לא נאמר כלום. בסוף מעשה בראשית נאמר וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומר המשך חוכמה, איך יכול להיות שעל האדם לא נאמר וירא אלוקים כי טוב? הרי האדם הוא מרכז הבריאה, הוא המדרגה המעולה שבבריאה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא אותו ולא אומר עליו כי טוב? על התפוז, על האפרסק, על האבן, על הפיל, אומר הקדוש ברוך הוא כי טוב, ועל האדם לא? מסביר המשך חוכמה בלשונו, אבל זה העיקרון שיוצא מלשונו. שבאמת, מאותו רגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הטבעי, לא האנושי, הטבעי, כלומר, דומם צומח חי, מאותו רגע שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, כל בריאה לפי עניינה ותפקידה, מאותו רגע היא מממשת בפועל בדיוק את המטרה שלמענה היא נבריאה. דוגמה פשוטה, שטותית, של ילדים בגן. עץ התפוס שהזכרנו מקודם, אין לו הווה אמינא להוציא במקום תפוס רימון. נכון? הראיה שלא ראינו רימון על עץ תפוס. מישהו פעם ראה רימון בעץ תפוס? לא. כנראה שגם לא הייתה לו הווה אמינא להוציא את זה. להוציא רימון אל הפועל. כלומר, מאותו הרגע שבו נברא עץ התפוס, עם האופי, עם הכישרונות וממילא עם המטרה, עם המגמה להוציא תפוזים לעולם, העץ הזה יוציא רק תפוזים. לכן ברור שהבריאה הזאת הנקראת דוממת, צומחת וחיה, היא עושה בדיוק את מה שנמצא בה, את מה שמיועדת אליו, בדיוק לפי רצון הבורא. ולכן משנת אחד לבריאת העולם, עד סוף יומות היסטוריה, סוף יומות עולם, הבריאה הזאת תהיה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנה. וירא אלוקים כי טוב. למה? כי באופן חוקי, טבעי, אינסטינקטיבי, נקרא לזה בלשון של הרב עוד מעט, נטייה טבעית, הרב הוא שם איזושהי נטייה טבעית כחוק במציאות של העץ הנקרא תפוז, אינסטינקט, שאותה המציאות תצא אל הפועל. אין למציאות הזאת בחירה חופשית. לכן ברור, והיה לוקים כי טוב. לכן תמיד התרנגול תטיל ביצה ותעשה קוקוריקו, ותמיד הפרה תיתן חלב ותעשה מו, ותמיד לג'ירפה יהיה צוואר ארוך, איזה קולות היא עושה? לא יודע. וכולי על זה הדרך. אבל האדם, אומר המשך חוכמה, יש לו בריחה חופשית. והבריחה החופשית שלו היא תוצאה של הכרה שכלית. נו, מי אומר אם האדם יגלה את מה שהוא צריך להיות? מי אומר אם האדם יהיה מה שהוא באמת שלמענו הוא נברא? אם נקרא לזה, אם נקרא לאדם כרגע, רק בשביל המשלה, היחס למשל הקודם, אם נקרא לאדם עץ תפוז, מי אומר שיצא תפוז הזה שנקרא אדם יוציא תפוזים? אולי הוא לא יוציא בכלל פרי? אולי הוא ימציא פצצה להשמיד את עצמו, זה כבר לא יהיה עץ. אולי פתאום הוא יחליט להוציא תפוזים מסוג אחר, יוציא פתאום אשכולית. מי יודע מה יהיה איתו? אז איך, וההיסטוריה האנושית הוכיחה שמי יודע מה יהיה איתו. אז איך אפשר לומר, והיה אלוקים כי טוב? אי אפשר, סימן שאלה. אבל, וכאן אבל הגדול, אבל אם האדם יבחר מתוך הכרתו השכלית ובחירתו החופשית וברצונו, יבחר להיות מה שהוא, עץ התפוז הנקרא האדם יוציא תפוז ולא דבר אחר, אז הוא עכשיו העלה את הבריאה למדרגת טוב מאוד, אומר המשך חוכמה. אני רוצה לחזור על הוורט, שהוא הרבה יותר עמוק, אבל כרגע להסביר אותו רק כוורט, להזכיר אותו. אמרנו את זה כמה פעמים. אנחנו אומרים, משיב הרוח ומוריד הגשם. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, גורם לאיזושהי תנועה של רוחניות בעולם, נקרא לזה משיב הרוח, והתנועה הרוחנית הזאת מורידה לעולם גשמיות, גשם, והגשם, פיזית, המים, הם מקור החיים, בלי מים אין חיים, ברור. מוריד הגשם. הגשם הזה, לאן הוא מגיע? שלב א', לאדמה, לדומה. בעקבות שהאדמה ספוגה במים, מה קורה לה? היא מצמיחה את הצומח. ומי אוכל את הצומח הזה? התרנגולת. ומי אוכל את הפולקה? האדם. ומה האדם הזה עכשיו עושה? משיב עוד פעם את הרוח. תנועה רוחנית. אז התחלנו במשיב הרוח וסיימנו במשיב הרוח. כן, אבל בדרך קרה משהו. וזה נשמע וורט מה שאני אומר עכשיו, אז זה הרבה יותר עמוק. מה שקרה בדרך, שאת כל העולם הטבעי, דומם, צומח, חי, אלינו. משיב הרוח, הוא מוריד הגשם, הוא משיב הרוח את הגשם. זה החידוש הגדול. עכשיו יש לי שאלה, ואני לא צוחק בשאלה הזאת. נכון שמצד אחד, הדומם, הצומח והחי, יש לו יותר ביטחון. אנחנו יותר בטוחים שהוא יהיה מה שהוא צריך להיות. נחזור לתפוז. התפוז יהיה תפוז. זה, הטעם שלו תמיד יהיה תפוזי. בסדר. התפוז יגלה את התפוזיות שבו. בסדר גמור. והאדם, מי יודע מה יקרה איתו? מי יודע מה יהיה לו? יש לי שאלה. יש אדם אחד בעולם שהיה רוצה להיות תפוז?
לא.
אדם נורמלי, שפוי. לא. למה לא? למרות שיש לנו יותר ביטחון, שהתפוז יהיה תפוז מאשר האדם יהיה אדם, אבל הפוטנציאל, מדרגת החיים הנמצאת באדם, היא כל כך עליונה שלמרות הסכנה שהאדם לא יגלה אותה, הוא לא מוכן לוותר עליה. הרי שאף אחד מהאנשים כאן לא מוכן להיות תפוז. אני שואל ברצינות. ודאי שלא. כלומר, כל העולם בעצם הוא מעבר כללי מאוד ברמת הפרט, ברמת עם, ברמת עולם וכו'. הוא מעבר מאינסטינקט להכרה. מהופעת חיים חסרת בחירה, חסרת רצון, כי חסרת הכרה שכלית, קל וחומר הכרה אלוקית, כמובן המשפט הזה הוא לא מדויק עד הסוף, כרגע נסביר את זה ברמה שאנחנו מבינים, לרמה של הכרה שמופיעה אצל האדם, שכמובן בחיר האדם זה עם ישראל, שמגיע להכרה שכלית ולהכרה, נקרא לזה האלוקית. אולי ניתן דוגמה שיותר קרובה אלינו, כשאנו ילדים קטנים, אין לנו כיף ממש לשחק בגן. איזה כיף לשחק עם הגלגלים ולהתנדד בנדנדה. מישהו מהיושבים פה מוכן לחזור להיות ילד בגן? זה מאוד בטוח להיות ילד בגן. לא שמעת את החדשות אתמול בחמש אחר הצהריים. זה בסדר גמור? מה הבעיה? אתה לא שייך לעולם של סערות. לך יש ביטחון. הנדנדה בגן הסוס תישאר באותו מקום. והיא תמיד תשמור לך את המקום שלך. אין לך בעיה עם זה. אז למה אנחנו לא רוצים לחזור להיות ילדים? אני לא אומר שלא, יש לפעמים מחלה שאדם מבוגר רוצה לחזור להיות ילד. זה סוג של מאבד עצמו לדעת. כלומר, זה סוג של אדם שבורח מהתמודדות עם מדרגת החיים שהוא מסוגל להיות בה. כי המדרגה הזאת דורשת התמודדות, נכון. אבל אף אחד מאיתנו לא מוכן לחזור להיות ילד בגן, לשחק בנדנדה, למרות שזה יותר בטוח. לכן, כל החיים הולכים ומתפתחים ומתקדמים ממדרגת אינסטינקט להכרה. וככל שהחיים הם יותר בעלי הכרה, וגם בהכרה יש מדרגות מדרגות, יש הכרות שטחיות, ראשוניות, יש הכרות יותר מפותחות, יש הכרות שקשורות לגוף, יש הכרות שקשורות לנפש, יש הכרות שקשורות לשכל, יש הכרות שקשורות לנשמה, יש הכרות שקשורות לפרט, יש הכרות שקשורות לכלל, יש הכרות שקשורות לכלל ישראל, יש הכרות שקשורות לכלל האנושיות, יש הכרות שקשורות לכלל העולם, יש הכרות שקשורות לכלל העולמים. מדרגות של הכרה. ככל שאנחנו מתפתחים, האינסטינקט מתפתח למדרגת הכרה. עכשיו, למה תיקנתי, לא אני, כך לימדונו רחבותינו, למה תיקנתי את המילה מתבסס למתבסם, עוד דקה, למה זה עקרוני לומר מתבסם? אולי אפשר לומר. הגמרא כידוע אומרת שכשאדם הולך לקנות משהו בחנות, יש חנות אחת שגם אם הוא לא קנה שם כלום, הוא יצא לא כשנכנס. אני הלכתי לקנות למשל עץ סטיק בחנות. לא קניתי. יצאתי כלעומת שבאתי. לא השתנה כלום. הראיה, אין לי עץ סטיק בכיס. הנה, הוא לא בכיס. אבל יש מקום אחד שבו, גם אם אני לא קניתי את מה שהחנות מציעה למחירה, אני יצאתי כאילו קניתי, או כאילו כמעט קניתי. חנות בסמים, אומרת הגמרא. אדם נכנס לחנות בסמים, רצה לקנות בוסם. לא קנה. הוא יצא מבוסם. אומר כאן הרב יסוד גדול, זה לא רק פה, זה במאות מקומות הרב אומר את העניין, את היסוד הזה, זה במחבור, זה תמון, אבל צריך להוציא את זה. העולם עובר מאינסטינקט להכרה, תרצה או לא תרצה, תבין לא תבין, תראה לא תראה, תתכחש לזה או תסכים עם זה. העולם עובר, מתפתח. סליחה שאני מאוד רלוונטי. המצב בחברה הישראלית כמתקן עולם, מתפתח למרות וינוגרד כמשל. היי כלפי חוץ הכל מתפרר, הכל מתמוסס. הנה, זה בדיוק המאמר הזה, להבין את המעבר, לתקופת המעבר. בדיוק. אתה נכנסת לחנות הבסמים, לא קנית בסמים, התבשמת. התהליך הזה של המעבר מאינסטינקט להכרה, הוא תהליך של התבשמות העולם. שבין אם אנחנו נודה בזה או לא, בין אם נבחר בזה או לא, כמובן זה תלוי בנו מאוד, אבל התהליך הזה הוא תהליך שקורה בפועל ממש. הוא לא תלוי בנו כי זה תהליך אלוקי, הוא תלוי הרבה מאוד בנו, אבל לא רק בנו. הוא לא תלוי אם אנחנו מבינים את זה, חשים את זה, מרגישים את זה, מסכימים עם זה. זה קורה. נכנסת לחנות, יצאת כלומר שבאת, לא קנית, איך אתה רואה את עצמך? לא השתנה כלום. יצאתי כמו שנכנסתי, טעות, יצאת מבוסם. התבשמת. כל מה שהעולם מתבשם, ורוח האדם מתפתח בקרבו, לפעמים ההתפתחות הזאת היא גלויה. עד רמה של כותרת בעיתון, לפעמים ההפך הגמור. רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. אתמול כל מי ששמע את פרשי פרקים, את כבוד השופט, אני ככה באינסטינקט, בהתחלה אמרתי, מגיע להם, צודקים. אחרי דקה, אחרי איזה דקה, אחרי 5 שניות אמרתי, ריבונו של עולם, איזה חילול השם. יושבים אותם אויבינו רשעים בלבנון וכו', ושומעים את הדברים. כולם פה במדינה מוחאים כפיים. והכותרות, החוצה, איך היה את הכותרת, ראיתי הבוקר בריפוף, משהו החוצה. החוצה. יושבים אויבינו ומגחכים. על מה אנחנו שמחים? יש לנו מדינה אחת, יש לנו עם אחד, יש לנו אחריות. לא שלא צריך לקחת דין וחשבון, לעשות דין וחשבון ולתקן. אבל זה כזה ילדותי, זה כזה חוסר אחריות. כל מה שהעולם מתבשם ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. זה היסוד של כל התהליך העולמי מאז שהעולם נברא, עד סוף ימות עולם. מקדם אותנו הרב עוד שלב אחד. אם אנחנו אומרים שהעולם עובר מאינסטינקט להכרה, מהו האינסטינקט היותר אינסטינקטיבי שיש לא רק באדם, אפילו בחי? יש איזושהי נטייה טבעית, איזשהו חוק טבע, נקרא לו חוק נפש, נקרא לו איזשהו יצר כזה, יצר שהוא היצר הכי יצרי שקיים באדם. חוק הקיום, הרצון להיות קיים. קוראים לזה בעברית פשוטה, להיות בעל חיים. כלומר, להיות מציאות כזאת שיש לה בעלות על חיים. היא חיה. כלומר, האינסטינקט היותר אינסטינקטיבי שלנו הוא פשוט הרצון להיות. הרצון להיות קיים, הרצון להיות חי. הרצון לחיות והרצון להמשיך לחיות. זה היצר הכי טבעי שיש לאדם. למצד האמת, לא רק לאדם, גם לבעלי חיים. גם בעלי חיים שהם נמצאים פתאום בסיטואציה שמאיימת על הקיום שלהם, הם מנסים לשרוד. נקרא זה במושגים של היום, הישרדות. הרצון לשרוד. אני לא מבין בפילים. אבל נראה לי שחיות ביער בורחות מהשריפה. שמעתי את זה, כן. ומה עשה הפיל השני? לא, אבל הפיל שנרמס, מה עשה? אבל הוא רצה לחיות. אני מאמין שהוא התנגד לפני שהוא נרמס. לא התנגד. אם היה יכול, היה מנסה. נראה לי. כלב נמצא בנחל סוער. מה הוא יעשה? הוא מנסה לצאת. נכון? דג מרגיש שהוא הולך להיתקע ברשת. ברור, זה יצר הקיום. אין יצר יותר בסיסי מזה. אומר הרב, חוק חפץ הקיום, זה חוק, זה נטייה טבעית, זה אינסטינקט. חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום שורר בדרך הכרח בנטייה טבעית בכל החי אשר על פני האדמה ובכל מלוא היקום, בכל מקום שחיים נמצאים שם. כל מקום שיש הופעת חיים, יש רצון לשמור על החיים. ואני מתקדם טיפה יותר, יש רצון להעצים את החיים. לא רק לשרוד, כלומר לא רק לא למות, לחיות, אלא גם לחיות טוב. יותר עמוק, לחיות נכון, וכו'. תכף נראה. וכאן הרב מלמד אותנו סוד. הייתי אומר, זה הסוד הגדול, אולי יותר מכל הסודות, שמגלה לנו את המנגנון שעל פיו הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה. וכך אנחנו יכולים להסביר הרבה דברים, ביחס לעצמנו, ביחס לעם ישראל, ביחס לעולם, וכו'. אומר הרב, במקום שמתפתח השכל השופט, במקום שהקדוש ברוך הוא יודע, מזהה, שכבר יכולים להופיע חיים לא במדרגה של אינסטינקט, אלא במדרגה של הכרה שכלית, וככל שהכרה השכלית יותר מתפתחת, אז כמובן זה חיים יותר עמוקים, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אז, במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום, לא בהכרעה טבעית, כלומר, אני רוצה לחיות לא כי זה יצר קיומי שלי, אינסטינקטיבי, אלא כי אני מבין את הערך של החיים, את המשמעות, את המתנה הגדולה הזאת שקיבלתי שנקראת חיים, כי יש מה לעשות איתם. יש לאן להביא את העולם דרך החיים שלי. כי אם בשפיטה שכלית, אז כשיש כבר התפתחות של השכל השופט, של ההכרה השכלית, מה הקדוש ברוך הוא עושה? תכף ומיד, שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. כלומר, כשיש פוטנציאל הכרה שכלית, הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט. עכשיו, הוא לא מחליש אותו, זה לא שחור לבן. זה לא בוא נחליש את האינסטינקט לגמרי, ועכשיו בוא תשלים את ההכרה, את האינסטינקט על ידי ההכרה. וכאן הנקודה החשובה מאוד, שאני רק אומר אותה בלשוני, כי המשפט כאן הוא מורכב קצת. הקדוש ברוך הוא מחליש את האינסטינקט כשיש פוטנציאל של הכרה שכלית. זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא מחכה שנגיע להכרה השכלית ואז הוא יחליש את האינסטינקט. כלומר, יכולה להיות סיטואציה, והיא אולי הסיטואציה שהיא הסיטואציה המרכזית שקורית רוב הפעמים, שבתווך בין החלשת האינסטינקט לפוטנציאל של ההכרה השכלית, שעדיין לא הגיע בפועל, בתווך, באמצע, בתקופת המעבר, זה הנושא שלנו, יש חורבן. כי את האינסטינקט איבדנו באופן מסוים, להכרה השכלית שאמורה להשלים את האינסטינקט הזה עוד לא הגענו. אז מה נשאר באמצע? ריק. ומה קורה כשיש ריק? הבור ריק, אין בו מים. נחשים ועקרבים שם. זה מה שקורה. קוראים לתופעה הזאת גיל ההתבגרות. כלומר, אותו ילד שעד היום עשה בדיוק מה שההורים והמורים מצפים. כאינסטינקטיבי, אבא אומר, תעשה. ילד קטן יגיד, לא רוצה. לא. אבל מגיע השלב, בגיל ההתבגרות, אולי זה מתחיל בגיל, היום, בגיל 4, לא יודע. למה אתם צוחקים? מה, זה לא נכון? בואו נודה שזה לא מתחיל בגיל 18. ודאי שזאת מחמאה, לכן אנחנו לומדים את זה. בדיוק. איך הרב כאן אומר? אנחנו משתוממים למראה ההריסה, תכף נראה את הביטוי הזה. אנחנו עומדים בתקופה, נמצאים במצב שרואים הרס, התמוטטות. הדברים מתפרקים, מתמוססים. אבל זה מחמאה לדור שלנו, בדיוק מה שאתה אומר, כי תכף נראה מאיפה זה נובע. אז כשהקדוש ברוך הוא מזהה את הפוטנציאל של ההכרה השכלית, הוא מחליש את האינסטינקט, אבל אם ההכרה השכלית עוד לא הגיעה, אז זה נורא. אני רוצה לתת שתי דוגמאות, נסתפק אולי באחת מקוצר הזמן, שהרב מזכיר במקום אחר. דוגמה אחת שהיא לי מסבירה את הדברים בצורה הפשוטה ביותר. אחד האינסטינקטים המופלאים שהקדוש ברוך הוא ברא בנפש האדם, נמצאת אצל התינוק, והיא היכולת לאכול עד כדי שביעה בדיוק. התינוק מממש בפועל, ואכלת ושבעת. זהו. תינוק יונק, אוכל בדיוק כמה שהוא צריך. ברגע שהיא אמו מנסה להעמיס עליו יותר, אז הוא נרדם, או מסובב את הראש, או פולט. אי אפשר לשכנע תינוק תאכל יותר, אתה צריך לגדול. הוא יודע בדיוק כמה לאכול. עד כדי שביעה. ואכלת ושבעת. זה כישרון מופלא, בואו נחשוב על זה רגע. תחשבו שלתינוק לא היה את הכישרון הזה. הוא היה אוכל, הרי יש עוד יצר אצל התינוק, זה יצר המציצה. נכון? הוא רוצה למצוץ כל הזמן. אז הוא לא מבחין מבחינתו אם הוא מוצץ עם מה שנותן לו חלב, או שהוא מוצץ מוצץ. יש לו את היצר הזה. זה אינסטינקטיבי אצלו. תראו לעצמכם שהיצר הזה, יצר המציצה הזה, היה מוצץ כל הזמן. מה היה קורה לתינוק? אני אומר את זה בצורה של ציורית, בצורה של ערוץ הילדים, אני לא יודע איך לקרוא את זה. היה אוכל, ואוכל, מתנפח, 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 מתפוצץ. אז הקדוש ברוך הוא שם לו מנגנון הגנה של לאכול עד כדי שביעה. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה הגדולה. האם מישהו מאיתנו מכיר את הכישרון הזה אצלו היום של ואכלת ושבעת, וזהו? פעם שאלתי רב מלצרים באיזה בית מלון, תגיד, כמה אחוז מהאוכל נזרק בבית מלון? אמרתי לו שאני צריך להשתמש בנתון שהוא אומר לי. בין 60-80 אחוז. כי אנשים לא אוכלים עם הראש, או עם האינסטינקט, תכף נראה למה. הם אוכלים עם העיניים. כלומר, מה הבעיה? איך יכול להיות שהתינוק הזה, האדם הבוגר הזה בן 18, שפעם היה תינוק, ופעם היה לו את הכישרון הטבעי של לאכול עד כדי שביעה, איך יכול להיות שכאדם בוגר הוא איבד את הכישרון הזה? הרי זה היה אצלו. הוא לא היה צריך לקנות את זה בחנות, זה היה בו, הוא היה כזה. איך זה יכול להיות? תשובה. כשהקדוש ברוך הוא מזהה שהילד הקטן שעד היום אכל כדי שביעה מתוך אינסטינקט, יכול לאכול כדי שביעה מתוך הכרה שכלית, הוא מבין כמה הוא צריך לאכול, ולכן הוא בוחר לאכול רק עד ושבעת ולא יותר מזה. כי הוא מבין את המשמעויות של האכילה היתרה הזו, אז הקדוש ברוך הוא מסלק את האינסטינקט. עכשיו, אם הוא לא הגיע להכרה השכלית הזאת, אז את האינסטינקט הוא איבד, להכרה הוא לא הגיע, איפה הוא נמצא? באמצע, במשבר. תרשו לי לעבור רגע למדרגת כלל. אני רוצה רגע לתת דוגמה, עומדת לי על לשון כבר חצי שעה. אני ככה מסביר את זה לעצמי, כל אחד יכול לתת כותרות אחרות, אבל הכותרות האלה מסתדרות לי. אני יודע שנוח להגיד דברים לא מדויקים, אבל עקרונית זה נכון. ואחרי זה נראה את זה ברע. כשעם ישראל חזר אחרי גלות של 2,000 שנה, הוא חזר מתוך אינסטינקט או מתוך הכרה?
אינסטינקט.
אינסטינקט. אמנם הכרה ראשונה, אבל זאת הכרה שהיא נושקת על אינסטינקט. ההכרה ברמה, האינסטינקט ברמה היותר נמוכה שלו היה, אנחנו עם שרוצה לחיות ולא למות. כמו בעל חיים, להבדיל, שקופץ מן הים, מן המערבולת בים, כך אנחנו קפצנו מהמערבולת שנקראת גלות, שהשיא שלה הייתה השואה. כלומר, אתה יודע למה הגענו לארץ ישראל? כדי שלא יהיה עוד יד ושם אחד. זהו. היו כאלה שהעלו את זה קצת יותר פנימה, יותר עמוק, אבל גם הרמה של הכרה ראשונה מאוד שהיא מבחינתנו אינסטינקט. אתה מכיר עם שלא רוצה להיות חופשי? כלומר, אתה מכיר עם שלא רוצה לנהל חיים עצמאיים? כולם, כל עם רוצה להיות עצמאי. אז אנחנו חזרנו לארץ ישראל, מתוך, כלפי חוץ, כל זה כמובן הכל כלפי חוץ, ברמה המעשית, אמרנו מההתחלה, זה איך שהחיים מופיעים אליהם. חזרנו מתוך אינסטינקט לאומי. ולכן האינסטינקט הלאומי הזה נתן לנו את היכולת לעלות לארץ,
במצבים קשים. לעלות לארץ, גם לעזוב מקום יותר בטוח, גם להגיע אל מקום בלתי נודע, וגם ללכת בדרך שבדרך היו מחלות, היו שודדים, היו בעיות. היו הרבה מתו בדרך כפשוטם של דברים. כשהגענו לארץ הזאת, הגענו לשום מקום, חס ושלום לומר. נשקנו את האדמה. היינו מוכנים להילחם. על מה? לא בדיוק היה ברור. היינו מוכנים להקים מדינה, להקים התיישבות. היינו מוכנים להיות כלל ישראלים, כלומר להיות אנשים פרטיים, שמה שמעניין אותם זה מסירות נפש, טוב למות בעד ארצנו וטוב לחיות בעד ארצנו. זה מה שהיה. זה היה או לא היה? עובדתית זה היה. האינסטינקט הלאומי החזיר אותנו לציון. נקרא לזה ברשותכם, כך אני אומר זה לעצמי, תרבות חומה ומגדל. אנחנו בונים עם בארצו. בונים מדינה. תרבות חומה ומגדל. זה רק חומה וזה רק מגדל, מצוין. כלל ישראליות, שליחות כלל ישראל. אנחנו שליחי ציבור של כל הדורות. ברמה האינסטינקטיבית. כשזה בא לידי ביטוי לצערנו הרב, מתוך המשרפות של אירופה. צערנו הגדול. אבל התרבות הזאת היא תרבות ראשונה. התרבות הזאת היא, צורת החשיבה הזאת, תפיסת העולם הזאת, היא ראשונית מאוד. היא שטחית מאוד. היא אינסטינקט. אנחנו צריכים להגיע לתרבות הרבה יותר עמוקה, שאנחנו חוזרים לציון לא כדי לברוח מהמשרפות. או כדי להיות עם שמנהל את החיים שלו באופן עצמאי, שיש לו איזה תקשורת מעצמו, מי שלא. אלא אנחנו באנו לכאן להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, לא כסיסמה. להקים מדינה, ממלכה, שהיא ערך קודשי, יש בה קודש. ממלכה של כהנים, של כהונה. בלשוני אני קורא לזה, תרבות חומה ומגדל הולכת לתרבות בית המקדש. נקרא לזה כך. עכשיו, מה קורה איתנו בשנים האחרונות? יש כאלה יגידו מאז מלחמת יום הכיפורים. מה קורה איתנו בעצם? מה עובר עלינו בגיל ההתבגרות? הקדוש ברוך הוא מזהה שאנחנו כבר מסוגלים להגיע לרמה לא של אינסטינקט לאומי, אלא של הכרה. והכרה האלוקית, מכון מאיר כמשל, לכל העולם, לכל עם ישראל. לא רק הכרה שכלית אנושית, הכרה שכלית אלוקית. אנחנו כבר מסוגלים. אז מה הוא עושה? מחליש אצלנו את האינסטינקט הלאומי. פתאום ערכים שהם היו פעם דברים פשוטים. בסירות נפש על הארץ הזאת. לא רק במלחמה, גם בעת, נקרא לזה רגיעה. להיות אדם כללי, להיות אדם שרואה בהתיישבות ערך וכולי זה הדרך. להיות פוליטיקאי שמשמעות אותו זה לא הכיסא, אלא באמת טובת המדינה. וטובת העם. וטובת ההיסטוריה. וטובת השם. אתה יודע, האמת. אגב, אנחנו רואים שאנחנו מסוגלים כבר להגיע להכרה השכלית הזאת. אז הוא התחיל להחליש את האינסטינקט הלאומי, ואז פתאום כל מיני דברים שפעם היו פשוטים, הם נהפכו לחידוש. להיות אדם כלל ישראלי זה פרייר, זה טמבל, תדאג לחיים שלך, מה אתה כללי? תסתדר כבר. פתאום נהפכנו לאנשים הזויים, שהולכים על הגבעות ביום העצמאות. לכל המנגלים איזה שיפוט בפיתה, בגן. ואתה הולך 4 שעות הלוך, 4 שעות חזור, נחכה עוד 5 שעות לאוטובוס שמישהו יעשה לך שם טובה ולא ינקום לך, ושואלים אותך איך היה, ואתה אומר, אחלה. זה נראה הזוי לגמרי. בואו נצא מהקונחייה שלנו פה. נכון מה שאני טועה?
הנקודה הזאת בעיקר מדגיש
שבגלל... במחילה ידיד אנחנו באמצע הדרך, סליחה שנייה, עוד 2 דקות. סליחה רגע. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מחליש את האינסטינקט הלאומי כי אנחנו מסוגלים להגיע להכרה. אבל ההכרה עוד לא הגענו, הרי היה שיושבים פה בכיתה עכשיו לא יודע, נגיד רק 50 אנשים. ולא 500,000. מדינה של כמה ימים אומר רבי גון. הוא בדק. וזה יהיה באמת, בעזרת השם הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. בעזרת השם ובעזרתנו. לא
בעזרתנו.
בעזרתנו צריך לעשות, צריך לעזור להשם. מי פעלי, מי לאהוב, לא צריך לרוב. אז הקדוש ברוך הוא מזהה שאנחנו כבר מסוגלים להגיע להכרה. אבל עוד לא הגענו. אז מה קורה לנו? עוד פעם, זה המשלים שלי לעצמי. נתקענו בתרבות הקניון. זה הקניון כמשל. כדאי לקרוא את הספר של פרופסור שליט, אם אני טועה. תרבות הקניון. מופלא ביותר. איך הקניון והקומות, וזה, לא מבין את הדבר, איך זה... סמל התרבות. עכשיו, מה קורה לאדם, וכאן הנקודה, מה קורה לאדם שבנה את הארץ הזאת בעשר אצבעותיו? ניקח את המפאיניקים של פעם, נגיד לפני 100 שנה, 80 שנה, 50 שנה אפילו, נלחם על הארץ הזאת. קרובי משפחתו, חבריו, נהרגו על הארץ הזאת. הארץ פוגה בדמה. והוא רואה, לצערנו הרב, איזה מין תרבות קניינית כזאת, של כאן, והבל, ושניהם בקניון ביחד. וכולם שובלים לזה. מה הוא אומר? מה הוא חושב? של מה? מה נענה לו? כבודו. שלב האמצע, תקופת המעבר, השלב הזה שבו אנחנו תקועים בקניון, אנחנו תקועים עמוק, הוא שלב ביניים. הפוך, דווקא בגלל שהגענו לקניון בחומה ומגדל כבר לא מספיק לנו, זה מראה שכבר אנחנו מסוגלים לתרבות ואת המגדל. היא גופה. שיא השפל מראה שאנחנו כבר לא מסוגלים להסתפק בהכרות ראשוניות שהן בעצם אינסטינקטים. זה הפוך בית, זה מחמאה, בדיוק מה שאמרת. בדיוק. ולכן כשאנחנו מסתכלים על כל התהליך צריך להבין בעצם שאנחנו בדרך לכאן, אלא עכשיו נתקענו פה. זה לא תחנה סופית פה. זה האינסטינקט בדרך להכרה. אלא בדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע להכרה, הוא מחליש את האינסטינקט. אם לא הגענו עדיין להכרה, אז נתקענו באמצע הדרך, בריק, בחורבן. זה הסוד, זה המנגנון שהקדוש ברוך הוא מנהל דרכו את העולם. ניקח אפילו ברמת הפרט, לא אפילו, ברמת הפרט, בחיי האדם הפרטי. האדם הפרטי רוצה להגיע להכרה בגיל ההתבגרות, הוא רוצה להגיע להכרה בגיל ההתבגרות. לצערנו הרב, לפעמים יש תופעות של תופעות בעייתיות, שברובד, במינון, נגיד, במינוח העדין, קוראים לזה גיל טיפש עשרה, גיל מטופש כזה. טיפשי. אבל גיל ההתבגרות, כל אבא ומחנך, או אמא ומחנכת, יודעים, אמורים לדעת, שתקופת ההתבגרות זה סך הכל תקופת מעבר, שהיא מוכרחת, כמובן צריך ליצור איזושהי מציאות של מינימום נזקים, כמובן, אבל התקופה הזאת היא תקופה אדירה, היא התקופה החשובה ביותר בתקופות החיים של האדם, כי היא בונה את האדם כיצור עצמאי, הכרתי, ולא כיצור אינסטינקטיבי כמו חי. היא מעלה אותו מטוב לטוב מאוד. זה בדיוק. עכשיו את כל מה שאמרתי בואו נקרא בלשון הרע. במקום שמתפתח, שורה רביעית, במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום לא בהכרעה טבעית, כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. תכף ומיד כשהשכל מתעורר אפילו מעט, שהוא עדיין לא יכול להשלים, ההכרה לא יכול להשלים עדיין את עיבוד האינסטינקט שכבר התחלנו לאבד. צריך כאן להעיר הערה חשובה. הקדוש ברוך הוא, בואו נסמוך על הקדוש ברוך הוא, שהוא מסלק את האינסטינקטים, הוא יודע באיזה מינון לעשות את זה. הוא לא מסלק לגמרי כדי שאנחנו נתמוטט חס ושלום. הוא מסלק במינונים, זה לא שחור לבן. הוא מסלק במינונים כאלה שאנחנו מסוגלים כבר להשלים. כמובן. אז תכף ומיד כשהשכל מתעורר אפילו מעט, באופן פוטנציאלי, עדיין לא באופן מעשי אולי, אף על פי, וגם מפני זה, המילים וגם מפני זה נבין אותם עוד מעט, שעדיין איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף את דרך החיים, כי עדיין ההכרה לא הגיעה למדרגה שהיא מסוגלת להשלים את האינסטינקט החסר כבר, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר. הנה, עכשיו אנחנו באמצע הדרך, הנה הרושם השלילי. הנה הריק הזה, הקנון שנתקענו בו עכשיו. אומר הרב, וגם זהו לטובה ושכלול. אומר הרב, רגע, אם זה כך מסוכן, אז אולי הפתרון אחר. בוא נחכה שהאדם יגיע להשלמה על ידי ההכרה שלו, ואז הקדוש ברוך הוא יסלק את האינסטינקט. למה הקדוש ברוך הוא לא מנהל ככה את העולם? שיצפה שהאדם יגיע למדרגת הכרה, ואז יחליש את האינסטינקט. אומר הרב דבר פשוט, כי כולנו יודעים שכשאדם מרגיש בטוח ברמת חיים מסוימת, מה קורה לו? כי על כיסא נוח. הוא בטבע עכשיו, כיסא נוח. כלומר, מה מכריח את האדם להעלות קומה? ההכרח, אין לו ברירה. כלומר, כשאדם רואה שהחיים שלו מתפרקים, אם הוא לא יעלה קומה, הוא מוכרח לעלות קומה. כלומר, אם הוא היה חי בביטחון ברמת האינסטינקט, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני מצפה שתגיע להכרה. מה הוא היה אומר? טוב לי באינסטינקט, מספיק לי. אבל ברגע שהאינסטינקט הזה נחלש והוא מתחיל להתפרק, הוא רואה שהדבר היחידי שיכול להרים אותו קומה, לא רק להחזיר אותו למקום הקודם, להרים אותו, לפתח אותו, זה הכרה, אין לו ברירה. זה אגם, וזה אגם מפני זה. תכף ומיד, כשהשכל מתעורר אפילו מעט, גם מפני זה הקדוש ברוך הוא רוצה להחליש את האינסטינקט. וגם זהו לטובה ושכלול, כדי שמתוך חפץ הקיום הכללי, הרצון להיות קיים ולהיות קיים נכון, שאין עוזר גם לשכל, יעזר בזה גם הוא,
והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה, ימהר על ידי זה ויבוא ויתבסס על המצב הקודם, עד שלא יגיע אותו הרושם השלילי למידה גדולה מאוד. תכונת השכלול של האדם, הרצון שלו להתקדם, להתפתח, יצר ההתפתחות הזה שרואים אותו היום חזק מאוד בענייני רכוש וכבוד, איסוף כסף ואיסוף כבוד, תכונת השכלול של האדם בייחוד, אבל זה לא רק זה, זה דוגמה נמוכה, יש דוגמאות הרבה יותר עמוקות והרבה יותר אמיתיות. הרצון של האדם להתפתח, כל מיני, יש לו מנה רוצה 200, נכון? הוא פתח בסטה, אחרי זה הוא רוצה קיוסק, אחרי זה הוא רוצה מקולת, אחרי זה מיני מרקט, אחרי זה סופרמרקט, אחרי זה רשת סופר. בכל נושא. אני בכלל נותן את הדוגמה הזאת, כי דוגמה יותר מצויה ברחוב. ברוך השם. אין דבר יותר טוב מתכונת השכלול שהקדוש ברוך הוא שם באדם. התכונה הזאת של להרוות את הצמאון ולהישאר צמא, לשמוח על זה שאתה לא צמא כמו מקודם, אבל להמשיך להיות צמא כדי שתוכל להתפתח הלאה, זאת תכונה, זאת מתנה אדירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. תכונת השכלול של האדם בייחוד לא תיתן לו להישאר לעולם במעמדו הטבעי, האינסטינקטיבי. הוא מתרומם ועובר אל מדרגת ההכרה, שנכון שבשלב המעבר הוא מאבד בה הרבה מסגולותיו של האינסטינקט, שהוא אמנם יותר בטוח במהלכו ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים, נכון, אבל סוף סוף מסגל הוא לו אותן עצמן בצורה יותר יפה ומשוכללת, כלומר את אותם הדברים, את אותם הערכים, את אותם הפעולות שהוא עשה בצורת אינסטינקט, עכשיו הוא אמור לעשות, והרבה יותר מזה, בצורת הכרה. אז את אותם הדברים הוא יעשה. וכל זמן שהאדם והחיים נתונים במעמדם הטבעי, האינסטינקטיבי, פועל עליהם האינסטינקט של שמירת הקיום והמשכת ההוויה. וכל מה שהם מתחילים להיות יותר בעלי תרבות והכרה, הנם צריכים לעשות את המעשים הקודמים בעצמם. התיישבות, פוליטיקה, צבא, מדינה, כמשל. לא רק מתוך אינסטינקט, מתוך הכרה של מה זה, מה המשמעות, לאן זה הולך. לא מתוך דחיפה פנימית עיוורת של וירא אלוקים כי טוב. כי מתוך הכרה פנימית ברורה, של והנה טוב מאוד, הכרה פנימית זה לא רק הכרה שכלית אנושית, זה הכרה שכלית אלוקית. עד לכאן הכותרת הראשית של הנושא. עכשיו, בהמשך המאמר, הרב מתחיל לפרק את זה. איך זה בא לידי ביטוי בממד הלאומי, איך זה בא לידי ביטוי בממד הדתי, בזיקה למסורת, כל היחס שבין דת ומדינה. איך התהליך הזה מתרקם לנגד עינינו? טוב, אז לפחות הכותרת הכללית, הבנו במה אנחנו רוצים לעשות. בסדר? יישר כוח. Thank you.